לפני שאנחנו מתחילים את השיעור היום, אנחנו מכוונים כולנו שדברי תורה שאנחנו עומדים היום בערב שיהיו לרפואת שלמה בדוד בן בלומה, אברך יהודי צעיר יחסית שצריך רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, ברמה חברוב שסא גידוב שיאריך ימים עם משפחתו היקרה מתוך שמחה ונחת ובריאות טובה. השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה שבוע שעבר עסקנו בחודשי משפט בדיני ממונות. היום אנחנו חוזרים יותר למצוות המצויות, סוגיות מצויות. אז רש"י בסוף הפרשה מביא מה שאמרו חז"ל על יעקב אבינו, שבדרך לפדן ארם הוא התעכב 14 שנה, יהודה לשונם בישיבה של שם ועירון. והשאלה נשאלת, יעקב אבינו שהיה בנו של גדול הדור, של יצחק אבינו שלא היה גדול ממנו, איך הוא ויתר על הזכות של 14 שנה של כיבודה והם שלא יראה את אביו הגדול? מכאן מוכיחים חז"ל גודל תל מתוירי יויסו מכיבוד אב ואם, כך למדנו במגילת דף ט' זין עמוד בייס. הלכה הזו מובאת בשוק נורך יורדי ריש מם סעיף יוד גמר גודל תל מתוירי יויסו מכיבוד אב ואם. אז אני רוצה לפתוח את השיעור היום עם שאלה מעשית, שאלה ממציאות החיים. יושב לו בחור בבית בין הזמנים ולומד בהתמדה מרובה, אביו או אמו קוראים לו מהחדר השני, ינקלה, תעשה לי כוס קפה. מה הוא אמור לעשות? לומר אבא, בעוד שעה וחצי אני גומר את הסדר, אם עדיין תרצה לשתות אני אעשה בך בשמחה, אבל עכשיו אני באמצע ללמוד. ואמרו חז"ל גודל תלמתור, יויסו מכיבוד אב ואם, או שמא יבטל מתלמודו ויעשה קפה. אז לכאורה, גמרא מפורשת, מה יש לשאול בכלל? גודל תלמתור, יויסו מכיבוד אב ואם, ויפה פיקן פשיטה לי, שהוא אמור להפסיק מתלמודו ולעשות כוס קפה לאבא. אז מה הבסיס לפסח המריש הזה, המחודש הזה? כל מצווה שיש לעשות את עדיכם, דורך התלמתור, בין אם זה גדול, בין אם זה קטן. תלמתור היא הגדולה מהמצוות. לא צריך להיות למדן גדול. כל בוקר אחרי ברכס התואר, אנחנו רואים תלמתור כנגד כולם. אמנם אפשר לומר, אבל כנגד כולם, אותה מצוות שכתובים במשנה. לאו דווקא כנגד כל תרי"ג מצוות, אבל זה המשמעות הפשוטה. שהרי כל המצוות המינויים במשנה שם הם מצוות גדולות וחשובות, שעוד אמרו כבר פרסם יולם הזה והקרן קיים אסגרם בו, ויאפר פי כן אמרו תלמד תורה כנגד כולם. יש מאמרים רבים בבבלי וירושלמי במדרוש החז"ל שמהם למדנו שתלמד תורה היא החשובה מכל המצוות, ויאפר פי כן אמרו כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החרם דוחה תלמד תורה, אפילו מצווה דרבנן. אנחנו במגילת דף ג' למדנו מכאן סומכו של בית רבי שמבטלן תלמד תורה ובואו לשמור מקרא מגילה. מקרא מגילה זה דרבנן, ואף על פי כן זה דוחה תלמד תורה, כי בדף אם זה דאורייתא אז קל וחומר שידחה תלמד תורה. אז מה זה שאמרו גודל תלמד תורה יויסו מכיבוד אב ואם? אולי כדי להסביר את הדברים נביא הלכה נוספת שכתובה באותו מקור, מגילת ט"ז עמוד בייס, גודל תלמד תורה יויסו מצולס נפושס. אז אני שואל שאלה אחרת, יושב לו אברך בבית המדרש ולומד, מישהו לא עלינו מתמוטט לידו, כנראה התקפת לב, והאברך הזה עבר קורס חופשים, הוא פרמדיק, הוא עובד בהצולה, אז האם יאמר עוד שעה וחצי לגמרי את הסדר, אם תהיה עדיין בחיים אני אשמח לקבל בך, אם לא אז מה אני יכול לעשות? אז אבל גודל תלמד תורה יויסו מהצולס נפוש, אז גמרא מפורשת בהכרח בפשיט עלן שגודל תלמד תורה יויסו מהצולס נפוש איננו גוזר שתלמד תורה דוחה הצולס נפוש. זה שני מושגים שונים. על אף שאמרו חז"ל גודל תלמד תורה יויסו מהצולס נפוש, פשיט עלן שהצלת נפשות דוחה תלמד תורה. ואם כן אפשר גם לגבי מה שאמרו גודל תלמד תורה יויסו מכיבוד אב ואם, שאין התוצאה ההכרחית שתלמד תורה דוחה כיבוד אב ואם, שהרי אותו לשון ממש מצינו בשני התחומים האלה. כשם שאמרו גודל תלמד תורה יויסו מכיבוד אב ואם, אמרו גודל תלמד תורה יויסו מצולס נפשות, וכשם שבצלת נפשות הלא צריך להיות פתי גמור לחשוב שמי שלומד תורה לא יתעסק בצלת נפשות, כך גם לגבי כיבוד אב ואם. אז יש ויכוח מרתק בסימן ריש נון אבא ויודע בהלוך הסדוקה בין הפרישה והכעס. יש שבוי ומצווה לעסוק בפדיון שבויים. ריש נון בייס בירדיה כתוב שפדיון שבויים דינו כהצלת נפשות. אז יש לאחרונה הרבה שאלות שנוגעים לפדיון שבויים בווריאציות שונות. כן, לפני זמן לא רב עסקנו בסוגיה של גלעד שליט, והסוגיה הרבה פעמים לדאבון לב מצוי במקומותינו בחורים שהיו ביפן. הלא כל יום יש שאלות חדשות של פדיון שבויים, אבל בימי קדם פדיון שבויים היה ממש הצורס נפושס כאשר ליז דין וליז דיין, והייתה סכנה מוחשית שמי שנמצא בכלא של נוכרים יהרגו. ולכן ביהודי הכתוב פדיון שבויים דינו כהצלת נפשות, ומכל ההנחה הזו בבבא בסרא דף חס עמוד ב', שם כתוב להגיד שפדיון שבויים דינו כהצלת נפשות. אז יש שבוי שצריך לדעת אותו, אבל אין כסף בקהילה, רק בקופת התלמיד טוירו. האם מותר לרוקן את קופת הישיבה, התלמיד טוירו, הכולל, כדי לעסוק בפדיון שבויים? הפריש אומר לא, כי גודל תלמיד טוירו יויסן מצורס נפושס. אז אין לקחת כסף שמוקדש לתלמוד תורה כדי להציל נפשות. ואתה אז ריש לון על הסיף קוטני תמי על הפרישה. וכי נאמר שמי שעוסק בתורה פטור מהצלת נפשות, כשם שפשיט עליו שאדם צריך לוותר מתלמודו להציל נפשות, כך גם באותה מידה אנו צריכים לקחת כסף שמיועד לתלמוד תורה ולהקדיש אותו על ידו לבדות שבוי, שהרי זה מוגדר כהצלת נפשות. אז מה זה שמרו חזר גודל תלמידי נצרות סבור סופושס? מסביר את אז. המאמר הזה נאמר במישור המופשט והעקרוני. זכות מי שעוסק בתוירה גדולה מזכותו של מי שעוסק בצרות סופושס. אבל אין לזה הסלחה מעשית, משמעות מעשית, כאשר שתי המצוות אומרים, עומדים זה מול זה, זה כנגד זה. ודאי שעשור סופו של חיית המתוירו. אבל במישור המופשט, הסגולי, מי שעוסק בתוירה גדול זכותו ממי שעוסק בצולס נפושס, כך מסביר את אז, פשרה של מאמר זה במגילת תת זין עומד בייס. והמשמעות היחידה היא, אני אומר, כאשר בחור זוכה לשבת ולמות, הוא צריך לדמיין. אני לא זוכר שזכיתי פעם באופן ישיר להציל את הנפש, אבל לא יודע, יכול להיות שבין הציבור הגדול הזה יש מי שהוא חבר בהצול והוא הציל נפשות. אני בטוח שאדם שזכה להציל נפש אחת מישראל ימצור את הזכות הזו בליבו כל ימי חייו, והוא ידע שלאחר מי רסם כשיעלה למעלה יש לו קלף אחד שאין גדול ממנו, הוא יוכל למה הצלתי את הנפש. וחזר אומרים, מי שעוסק בתואר גדול מהצולס נפושס, תלמיד תואר. כמה אנחנו צריכים לשמוח על כל שעה של תלמיד תואר? איזה זכות זו לעסוק בתואר? אם אמרו חזר גודל תלמיד תואר יש מצולס נפושס. אבל אני חוזר לענייננו. לכאורה הוא הדין לגבי מה שאמרו גודל תלמיד תואר יויסו מכיבוד אב ואם, שהרי יש לנו תקדים לגבי מצולס נפושס. ולכאורה מסתבר שכיבוד אב ואם לא שונה מכל שאר המצוות שלגבי אמרו חז"ל, כל מצווה שאי אפשר לעשותה לליחים דוחה תלמוד תורה. ולכן אם האבא מבקש כוס קפה, וזה ממש כיבוד אב ואם במובן הפשוט ביותר, מאכילוי משקהו, לדאוג לצרכיו ולמלא את בקשותיו, אז זה דוחה תלמוד תורה. ולכן הלכה פשוטה כפי שאמרתי מקודם, שהוא צריך לוותר מתלמודו על מנת לקיים את המצווה של כיבוד אב ואם. אז אני שואל שאלה שלישית היום בלילה. בחור נרשם ללמוד בישיבה בארץ ישראל, והוא צריך לתפוס את המטוס שיוצא לארץ ישראל, והוא כבר הזמין מונית והמונית מחכה למטה, והוא כבר התאחר, והוא יגיע ברגע לפני 12 כדי לעלות לטיסה. ובישיבה הזו יש תקנה משונה, מי שלא מופיע ביום הראשון של הזמן מאבד את זכותו ולא יקבלו אותו. הוא צריך להגיע יום הראשון של הזמן, אם הוא לא מגיע ביום השני של הזמן, הוא לא יתקבל לישיבה, יצטרך לחפש ישיבה אחרת. הוא עומד עם המזוודות ליד הדלת, ומהחדר השני יוצאת בסקול, ינקלה, תעשה לי כוס קפה, אני רוצה לשתות קפה, אבא או אמא מבקשים קפה, אז מה הדין? האם מצד שיהיה אפשר לעשות הסדר אחר? דורך את העולם התואבת. הוא צריך להניח את המזוודות, אולי לאחר את הטיסה, לא להתקבל ישיבה כדי לקיים כמדיו. כאן אני סבור שהוא זכאי לומר לאבא, אני חוזר בעוד שנה, אם דאגה אם תרצה לשתות קפה, אני אעשה את זה בשמחה. אבל כרגע אני ממהר צריך לתפוס את הטיסה, והוא פטור מרצות כוס קפה לאבא. על סמך מה אני פוסק תרתי דסתרי? אז אני רוצה להסביר, זה לא תרתי דסתרי. וכאן אנחנו צריכים להתעמק קצת יותר בגוף ההלכה של כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי החרם, דוחה תלמוד תורה. והשאלה נשאלת באמת מדוע? הלו כלל גדול בהלוכה, מקור סוגיה זו בסוכה דף חוף ה' עוסק במצווה פוטר מן המצווה, וכלל זה נאמר בכל המצוות כולם. אפילו עוסק במצווה קלה פטור ממצווה חמורה, עוסק במצווה שאין עוברת פטור ממצווה עוברת, עד שבו חזל כויס ויתפלן ומזוזס פטורים מן הקריאה שמה, כשמזו מצווה דיורייסה כותבי תפילין ומזוזות פטורים מקריאה שמע, זה נפסק גם בסימן המתחס ברכיים בלכס תפילין. אמנם המגן אברהם אומר שרק אם הוא כותב לשם מצווה לזכות את הרבים, אם הוא כותב לשם פרנסה הוא מתפרנס מכך, זה לא פטור מקריאה שמע, אבל זה כלל פשוט בהלכה שאויסיק מצפות מן המצווה. ונשארת השאלה, איך יכול להיות שכלל זה תקף בכל המצוות כולם מלבד המצווה הגדולה ביותר, ודווקא במצוות תלמוד תורה שהיא גדולה מכל יתר המצוות לגביה לא אומרים עוסק מצוות מן המצווה, ודווקא במצווה נשגבה וחשובה זו שאין חשוב ממנה העוסק בה איננו פטור ממצווה אחרת, והוא מסוגל לבטל מתלמודו כדי לקיים מצוות אחרות. אז בעבר כבר עסקנו בעצם השאלה, אני רק רוצה לחדד את הדברים ולחזור עליהם לגבי הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום בלילה. אז פעם בצעירותי אמרתי תירוץ, תירוץ שיש בה הברקה יפה, אבל אינני חושב שזה נכון, אבל אנחנו פיקן לתפארתו של תורה, דרוש וקבל שכר, אני רוצה דווקא להתחיל עם התירוץ הזה. כותב הגר"א בשנוי סביו בריש מסכת תאיר, הדברים מפורסמים עד למאוד. כתוב בשם הגר"א, זה לא כתיבת ידו של הגאון, אבל אלה דברי תירוץ, זוהי שנרשמו על ידי תלמידיו. כל מילה של תורה זו מצווה בפני עצמה, ולכן אומר הגאון, מי שלומד דף גמרא קיים כמה מאות מצוות. כך כתוב בשנוי סביו בתחילת מסכת פאר. נמצא שכאשר אנחנו לומדים, זה לא מצווה אחת רציפה, אלא הרבה מצוות פרודות. נמצא שמי שמפסיק מתלמודו כדי לקיים מצווה, לא הפסיק באמצע מצווה, אלא בין מצווה למצווה. בין מצווה למצווה, מן הסתם צריך להעדיף את המצווה העוברת על פני מצווה שאיננה עוברת. אז כאשר אדם באמצע מצווה, מצווה שיש לה רצף, המשכיות, רציפות, אל לו לבטל מצווה אחת כדי לבוא לאחרת. אבל במצווה סתם מטרף על ארכי, הוא עובר כל רגע ממצווה למצווה, אלה מצוות פרודות. ולכן כשמגיע הזמן קריאה שמע, במקום עוד מצווה שאתה מתואר, אתה מצווה לקרוא קריאה שמע, או לעשות כוס קפה לאבא, או כל מצווה אחרת. כך הייתי סבור, אלא שאני מסתייג משתי סיבות. האם צריך ללמוד את הגאון כפשוטו, כפשטס ושויני, כמו שהיינו לומדים את החומש, או את הגמורה, את המשנה, או את הרמב״ם, או שמה אפשר קצת להתפשר במילה הכתובה? משום שאני הזדהיתי, כשאומרים עומר אביי, זה לא שתי מצוות. אולי זה אפילו לא מצווה אחת. עומר אביי, זה עדיין, זה כתוב בגמורה, אבל אביי אמר הרבה דברים. מן הסתם הוא אמר הרבה דברים שאינם דברי תורה גם כן. כשהגאון אומר כל מילה זו מצווה. האם הכוונה כל מילה, ולמה לא כל אות, או כל הברה? אולי אומר הבא איזה שבע מצוות יהיה שבע אותיות? אולי זה חמש מצוות, כי יש חמש הברות, אומר הבא. או זה שתי מצוות, כפי שכותב הגאון, כי זה שתי מילים. מה המשמעות של מילים? אני הייתי סבור שכוון הסגון, כל ידיעה של תורה. מויזה במקצס חייב בשביר, זו מצווה אחת. בכל שהתחלנו את הסוגיה של מויזה במקצס, אבל זה ידיעה הלוכה מסוימת. כל ידיעה בתורה זו מצווה בפני עצמה. אם זה הלוכה, או דברי מוסר, או ביאורי המקרויס, או פסוק, כך אני הייתי נוטה לפרש את הגורן, ולאו דווקא כל מילה, כי אין משמעות לחיירת במילים, אלא בדברי תואר, כל ידיעה תורנית זו מצווה בפני עצמה. כך לחיירה הויינר. אני יודע שהחופס חיים לא הבין כך, כי החופס חיים כותב, הוא עושה חשבן בדיוק כמה מצוות יש בדף, וכל בדבריו משמע שהוא פרש את הגורן כפשוטו, אבל כך אני הייתי סבור. כי מה המשמעות יש במילים דווקא? למה דווקא כל מילה? אולי גם התנאים שבו יש איזו מצווה בפני עצמה. מה המשמעות? מכל מוקרים, אני חושב שגם אם נפרש את דברי הגאון כפשוטם, ודאי שעיקר המצווה סתלמצוי וזה ידיע סתוי, וזה יסוד שאמרתי בהרבה הזדמנויות, כאשר התעמקנו ועסקנו במצווה סתלמצוי. ובסוף סלנטו כותב באחד מאיגרותיו הידועות שיש שתי מצוות בתלמוד תורה, תלמוד תורה לחוד וידיעת התורה לחוד, וכך כתוב גם שוכנו חרב, והדברים תמוהים בעיניי, משום שהגדורס המצוות קודם כל אנחנו עומדים על אבסינו ראשון מויני המצוות, ואף אחד ממויני המצוות הבהג והרסג, הרמב״ם והרמב״ן, הסמג והסמג, התשבץ וסייפה היוראים, מויני המצוות, אף אחד מהם לא מנע שתי מצוות ידיע סתור הלכות ותלמוד תורה לחוד. אם יבוא יום, אי אפשר כבר לדעת עם התפתחות הטכנולוגיה. לפני 50 שנה לא חלמו על מחשבים, ואף אחד לא חשב שיהיה מחשב שאתה מכניס דיסק ופתאום הכל מופיע לצד. אז אולי בעוד כמה שנים יהיה דיסק שאתה יכול להכניס לראש, ויש לך כל השעה זה בראש, לא יודע, יכול להיות שיהיה כזה דבר, אולי דיסקונקי, אני לא יודע, אני לא כל כך בקי בכל הטכנולוגיה המודרנית. אבל אם יהיה כזה פטנט, ברור בעיניי שאין מצווה של ידיעת התורה. מישהו בדרך טכנולוגי יחדיר לך לתוך הראש את כל התורה, כולו לא קיימת מצווה כלשהי. לא רק מצווה של התורה אין לך, גם מצווה ידיעת התורה אין לך. אין מצווה לדעת, יש מצווה ללמוד כדי לדעת. אבל המהות של מצווה סתלמצוי, המהות, העיקר זה ידיע סתוי. כך למדנו מדבר חזר ושיננתם לבנך הוא שיהיה דבר תוי למחדות ומפלוחות. זאת המטרה. זה הדבר המהותי. נצטרנו ללמוד כדי לדעת. אז הרבה פעמים בשיעורים שלנו כבר הבחנו בין מהות המצווה ומייס על המצווה, או מעשה המצווה וקיומה. מהוס מצווה סתלמצוי, עיקר עניינה זה ידיע סתוי, נסתרנו ללמוד כדי לדעת שהיא דברי תורה מחדות ומפיחו. זאת מצווה סתלמצוי, אבל מייס המצווה כמובן זה הלימוד. ולכן גם אם נקבל את דברי הגר"א שיש מצווה בכל מילה, ודאי שעיקר מצווה סתלמצוי זה העמל והיגיע והרציפות של הלימוד. כי רק על ידי רציפות של תלמוד ועמל ויגיעה נוכל להשיג את המטרה הנחשפת להיות המתחם שהיא דירתור המחדון מפריחו. ולכן פשיטה לי שוודאי שמצווה תלמטור לא פחות משאר כל המצוות, יש בה המשכיות של עשייה ורציפות של עשייה, ומי שלומד סוגיה ומפסיק באמצע נתפס כמי שהפסיק באמצע קיום מצווה כל עוד לא השלים את הנושא שבו הוא עמל. ולכן חוזרני בי מהתירוץ הנ"ל. אבל עובדה מעניינת, ידיעה חשובה, הרבה פעמים כשהייתי לומד על הסתלמצוי בסימרי שמבור שמתי לב שרקי ויגה מצטט לספר שרס שוב אסכול בן לוי, אז אני קשה לי החיפוש בספרים, אז אני לא בודק את כל הציונים של רבי עקיבא אייגר, מי יכול לבדוק את כל הציונים של רבי עקיבא אייגר, אבל סקר אותי כי לא הכרתי את הספר הזה. אז פעם אחת בדקתי בקול בן לוי וראיתי שהוא כותב ממש כתירוץ הנ"ל, שבתלמוד תורה לא אומרים מויסי מצווה כפוטו מן המצווה, כי תלמוד תורה יש בה רצף של מצוות פרודות, כל רגע זה מצווה אחרת, ולכן לא שייך לומר עוסק במצווה פוטו מן המצווה. מתוך סקרנות בדקתי מי זה שרס התשובס קולמן לוי, ונדהמתי לראות שהוא נפטר לבי סלומוי בהיותו בן 22 שנה, שהיה צעיר מאוד וספיק לכתב ספר חשוב עם תשובות ארוכות ועמוקות כאחד הגדוי למשה באורץ. זה הדהים אותי שבגיל 21 הוציא לאור כתב דברי תורה רבים. בירושלמי מסכת ברוכס מסופר על רב בון שנפטר כשהיה בן 28 שנה, וקראו אחרי מיטוסוי שהספיק ללמוד מה שתלמד ועוסק לומד במאה שנה. כך אפשר לומר על שרס התשובס קול בן לוי שמצוטט על ידי רבי עקיבא אייגר. אז מה התירוץ האמיתי והנכון למה בתלמודו לא אומרים מויסי מסובות ומצו? דוב הזה למדנו מהירושלמי ברוכס פסומת בייס. מה כתוב שם בירושלמי? שבס יהודה א' בבבלי למדנו שרבי יוחנן אומר, רב שמעון בר יוחאי וחבריו שהייתה תורתם אומנותם לא היו מבטלים תלמודו בשביל תפילה. כשהיו באמצע לימוד, הגיע זמן תפילה, היו מבטלים תפילה כדי לא להפסיק ממשנתם, אבל בשביל קריא השמה הם כן הפסיקו, כי קריא השמה דאורייתא תפילה דרבנן. הירושלמי חולק על הבבלי, ובברוכס דף חס בירושלמי כתוב שרב שמעון בר יוחאי וחבריו לא היו מבטלים תורה גם לא בשביל קריאה שמה. ביטלו מצוות קריאה שמה כדי לא להפסיק ממשנתם, כך לדעת הירושלמי. גם בבבלי וגם בירושלמי אומר רבי יוחנן, אין הדברים אמורים אלא ברב שמעון בר יוחאי וחבריו שהייתה תורה אומנותם. ענן שאין תורתנו אומנותנו, אנחנו מצווים לבטל תלמוד תורה בין לקריאה שמה בין לתפילה. אז אנחנו בכלל לא מבינים מה המושג של תלוסם אומנוסם. רבי יוחנן היה גדול המוראים, כשמייס רבי יוחנן כתוב ירושלמי שקרו אחרי מיטתו, אם ייתן איש כל הוים ביסוי באב ושאוהב רבי יוחנן הסתוי לבוא יזיבו יזבו. רבי יוחנן השתגע שף מדעתי כשלשלוקש החברוסי שלו הוא נפטר, ורבי יוחנן היה צועק ברחובות, היכן אדבר לקישה, היכן אדבר לקישה, לא מסוגל היה לחיות בלי החידוד דשמייצר של השלוקש, והחכמים התפללו שהוא, אפשר לומר את זה, החכמים התפללו שימות, כי הבינו שצרי אין בגלעד לרפא את מכתו, את עוגמת הנפש העמוקה, כשלא היה לו את השלוקש ללמוד איתו. וזה אין תרוסוי אומנוסוי. אז מה כבר יכול להיות תרוסוי אומנוסוי? זה לגמרי נשגב מבינתנו, אלה מדרגות כאלה שאנחנו לא מסוגלים לחשוב עליהם אפילו. רבי יוחנן אומר על עצמו, ענן אין תרוסנו אומנוסנו. בכל אופן אומר הירושלמי שרב שמעון וחבריו לא היו מבטלים ממשנתם אפילו כשהגיע הזמן קריאה שמה. שואלים בירושלמי איך זה יכול להיות, וכי אדם לא מצווה לבטל מתלמודו כדי לקיים מצווה סלולב או מצווה סוכר או שאר מצוות. ועוד שאלו בירושלמי, הלא הלוימת שלא על מנת לעשות, ביטוי מאוד חריף יש בירושלמי, נוח לו אילו נהפכה שורייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. ולכן מי שלומד ולא מבטל תלמתו אלא בשביל לקיים מצווה, הרי הוא לא עם מצווה מעשה, אז נוח הוא שלא בא לעולם. ירושלמי מתרץ תירוץ חידוש עצום, זה שינון וזה שינון ואין מבטלין שינון מפני שינון. לדעת ירושלמי קריאה שמה זה מצווה שאופייה תלמתו אלא נסתבנו לקרוא. כנראה שהבבלי חולק על ירושלמי בעיקר ההגדרה של קריאה שמה. לדעת הבבלי קרישמה שייך ליסוד ואבוי דו, לא לתוירו. על שלושה דברים העולם אומר, תויר אבוי דגמר סוסוני. לדעת הבבלי קריאה שמה הגדרתה, הגדור הסמיצר זה קבול הסויר מלכו שמיים, זה יותר קרוב לתפילו מאשר לתלמוד תוירו. ולכן לדעת הבבלי, אין הבדל בין קריאה שומע למעשה ללולב לכל שאר המצוות שזוכים תלמד תוארו. היו שאר מסבור אחרת. קריאה שומע, מצוותה, קריאה, כמו קריאה שתוארו, לקרוא פרשה. זה לא מצוות תלמד תוארו, זה מצווה בפני עצמה, אבל באופייה, במהותה, זה כמו תלמד תוארו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל היום כולו אני רוצה שתלמדו תוארו. מה ללמוד? הבחירה בידכם, בחירה חופשית. בבלי או ירושלמי, קבולה או חסידס, הלוכה או לומדס, מה שאתם רוצים. אבל בשעות רוב כולך ופעמיים ביום אני רוצה שתקראו פרשה מסוימת בתואר. למה דווקא פרשה זו? מפני שיש בקבולה זו מלכה שמיים, מן הסתם בהנחה שכאשר תקראו פרשה זו תקבלו מלכה שמיים. אבל הגדורס המצווי קריאס הפרש כמו קריאס הטרר שמו שינון, ולכן אומר ירושלמי אין לבטל שינון בפני שינון. למה לבטל תלמד תורה בשביל קריאס שמה? הלו הם דומות למצוות האלה, הם שונות אבל הם דומות, אין לבטל שינון בפני שינון. אבי הבבלי קשמי זה לא שינון, זה אבוידו, זה לא תורה, זה קבול הסומך שמיים. אז מכיוון שאנחנו לא עוסקים היום בהדוס מצזכיר שמה, בהזדמנות אחרת אני אסביר שהבאולי וירושלמי הלכו לשיטתם בארבעה מקומות. ארבעה מקומות בבאולי וירושלמי אנחנו עושים את המחלוקת איך אנחנו מגירים קריאה שמה. אבל הנוגע לענייננו, למדנו מהירושלמי יסוד עצום. למה צריך לבטול תלמטוירה בשביל מצה? בשביל אולה, בשביל סוכה, בשביל קריאה שמה? שעליהם לא כן? הרי הוא לא אמת שלא היה מנס לעשיס ונוח לו שלא יצא לאוויר העולם. עומק הדבורים, זה נכון שתלמד תורה גדולה מכל המצוות, אבל במה גדולתה? למה היא חשובה כל כך? משום שתלמד נעיב על ידי מייס, ולכן לא יתכן לבטל מייס משום תלמד. הלא כל חשיבותה של תלמד תורה, מדוע היא חשובה כל כך וגדולה כל כך? משום שתלמד מעביר את המייס, כך כתוב בסוף פרק תלמד קדישן, ולכן לגמרי לא סביר שנבטל את המייס מפני התלמוד, שזה חשיבותו של התלמוד והיותה מפתח ומבוא לקיום המצוות. אז לא ייתכן לבטל את המצוות משום תלמוד תורה. ולכן, למרות שהיא הנשגבה מכל המצוות, אבל היא דווקא נדחית מפני כל מצווה שהיא, משום שכל מטרתה של תלמד תורה זה ידיעת התורה כדי שנדע איך לקיים את המצוות, ולכן תלמד תורה נדחית מפני המצוות. ומכאן אני רוצה ליישב מה שנראה כסתירה, אבל לפי דברינו לא רק שאין כאן סתירה, אלא שני צדדים שלא יסמד בהם ממש. תויסס קסובס יוזייר ומדעלף מביאים סיפור מדהים ומצאת את דרך ארץ. אומר בקיבל, כשבאתי ללמטוי רעיצור רבויסא, כשבאתי לעשות את דבריי בפני רבותיי, רבקיב היה בדרך ללמוד אצל שני רבותיו הגדולים, רב אלעזר בן הורקנס ורב ישוע בן חנניה. ובדרך הוא רואה מייס מצווה. מייס מצווה דוחה אפילו תומאס כהן גודל, זה מצווה עצומה. ורבקיב כמובן מטפל במייס מצווה, הוליך אותו דלת מיל, וקבר אותו ואיחר להגיע לרבותיו. וכשהוא סיפר לרבותיו מדוע איחר, אמרו לו על כל פסיעו ופסיעו אתה מתחייב בנשך כי ביטלת מן התוירו. והתויסו שואלים, אבל כל מצווה שיש לו סויסו לכן הם דויכו תלמד תוירו. ומייס מצווה מעצם הגדרתו אי אפשר לסויסו על ידי אחרת. לכן הוא מוגדר מייס מצווה, זה הגדור של מייס מצווה שאין מי שיתעסק בו. אז איזה תרומת הייתה הרבה כדי שהוא יתעסק במייס מצווה? אז יש כמה תירוצים. תירוץ אחד שתרצו על השואלים היה צריך לקבור אותו במקומו ולא לטלטל אותו דל אדם, זה כבר ביטול תוירו. אבל התויסס מביאים משם הרין מקורביל שכל מצווה דוחה טעם התוירו, אבל לא שימושו של תוירו. גודל שימושו יויסם אל עמודו, ולכן המצוות לא דוחות שימושו של תוירו. ולכן זה פלא. בסופו של דבר זה מצווה סתם מתואר. מה שייך גדול, קטן, מה זאת אומרת? מה המושג שימושו של תוירו? אז במחב הישס יש שני מושגים שונים שמופיעים תחת הכותרת של שימוש תלמיד החכם. יש מצווה לשרת תמיד הרחומים במובן הפשוט ביותר, לדחוף את הכיסא כשהם רוצים לשבת, למשוך את הכיסא כשהם רוצים ללמוד. יש רבנים שראיתי פעם שמרימים להם את הציציות כשהם צריכים לנשק אותם, להביא כוס קפה לרב. זה שימוש תלמיד החכמים, לשמש, לשרת תלמיד החכמים. אבל ברוב המקומות בש"ס, כשחז"ל מדברים על שימוש תלמיד החכמים, הכוונה ללמוד מהם דרכי התלמוד, דרכי הסברה, דרכי הפסק. מה שאנחנו קוראים היום שימוש, לפני שאתה רוצה להורות הוראה, אתה צריך לשמש. רב שבקי בהוראה צריך ללמוד דרכי הפסק, דרכי הסברה. הוא שקראו חז"ל שימוש של תואר, ועל זה אמרו גורל שימוש היועסן מלימודו. אומר הרי מקורבירו, כאשר הדילמה היא לקיים מצווה וללמוד, כי הוא מצווה דוחה את הלימוד. כאשר הספק הוא לקיים מצווה או לגדול להיות תלמיד חכם, השאיפה להיות תלמיד חכם גובר על המצווה. מאותה סברה שהמצווה גוברת באותה מתואר. יש כאן נקודה עמוקה, שני צדדים שלא יסמד בימש. למה קיום מצווה דוחה את תלמתואר? כי חשיבותה של תלמתואר זה למען קיום המצוות. האם קיום מצווה בודדת תדחה קיום הרבה מצוות? אם קיום מצווה מסוימת תגרום לכך שאדם לא יוכל למלא את שאיפתו ולהיות תמיד חכם, ודאי שהשאיפה להיות תמיד חכם גובר על מצווה מסוימת, שהרי אם יזכה לדבוק בתורה ולגדול בה ולהיות תמיד חכם, ברור כשמש יזכה לקיים מצוות רבות בשלמותם, ביודו את פרטי המצוות, הלכותיהם ודקדוקיהם, ובהיותו חדור רוח מוסר של תורה, בהכירו את חשיבותם של המצוות. ולכן כאשר כפות הבוזניים זה לא ללמוד חצי שעה או לעשות כוס קפה לאבא, אלא לשמש תלמידי חכמים או להביא כוס קפה לאבא, שימש תלמיד חכמים גוברת. כי רק על ידי שימש תלמיד חכמים יזכה להיות תלמיד חכם בעצמו, לדעת את יקרתם של המצוות ואת חשיבותם ואת הלכותיהם, כדי למלא את ייעודו השלם לדבוק בתורה ובמצוות. ולכן כאשר כפות המאזניים הם להיות תלמיד חכם או לקיים מצווה מסוימת, אז שימוש של תורה גובר על קיום מצווה מסוימת, כי שימוש של תורה זה המפתח לקיום כל המצוות כולם, ולנהל אורחות חיים של תלמיד חכם שהן שונות מאורחות חיים של עם הארץ. ולכן רבי אליעזר ורבי יהושע הוכיחו את רבי עקיבא, אתה בדרך לשמש תלמיד חכם, ומי יודע כמה הזדמנויות יהיו לך, מי יודע כמה זמן פנוי יהיה לכם להם בשבילך. כשאתה בדרך לשמש את גדולי הדור, לא היה לך להתעכב אפילו לא בשביל מייס מצווה פן יתערף עכשיו. מי יודע כמה זמן יהיה לך לשמש את רבי אליעזר ורבי יהושע. וזו הסברה של הרי מקורבל, גודל תלמתו יויסו, שימוש של תורה גדולה, ולכן שימוש של תורה גוברת ודוחה קיום מצווה מסוימת. וזה הבסיס לפסק שאמרתי. כאשר פלוני אלמוני רוצה לנסוע לישיבה, והוא שואף ללמוד אצל ראש ישיבה פלוני, בהיותו משוכנע שממנו יקנה שימוש של תורה, והוא מייחר את הראש היום הראשון של הזמן, הוא לא יתקבל לישיבה, אז הוא אומר לאבא, אבא, אני כל כך הייתי רוצה לעשות לך את הכוס קפה, אני אוכל, אני צריך לתפוס את הטיסה, אני צריך להגיע לישיבה. אני חוזר לסמן רשמם לתחילת השיעור. יש שתי הלכות, שני סעיפים בסימן הזה של החוירה קשורים זה וזה, ולמה המחבר הכניס 12 סעיפים ביניהם? סעיף י"ג ברשמם כותב המחבר גודל תלמתו יויסם מכיבד אבן. הוא לא כותב שום הלכה פסוקה, אלא מעין סעיף הצהרתי, עיקרון. באותו סימן סעיף חופה כתוב, אם הבן רוצה ללכת ללמוד בישיבה מפני שבטוח הוא שאצל רב פלוני הוא יגדל בתורה, ואבא לא רוצה שילך לישיבה היא, כי האבא מפחד על שלומו של הבן, כי באותו מקום מעלילים עלילות על בני ישראל. הבן לא צריך להתחשב ברצון האב, והוא זכה ללכת ללמוד איפה שהוא רוצה. לכל הסעיף הזה מבוסס על סעיף יהוד גמר, גודל פעם התארי יויס ומקיב את האב אב. אז למה מחבא לא איחד את שני הסעיפים? למה לא כותב כל אותה מטריה יש נקי בדעבר? ולכן, אם הבן רוצה ללמוד בישיבה פלונית, והוא משוכנע ששם הוא ישמש תלמידי חכמים, והאב רוצה שילך למקום אחר, הוא לא צריך לשמוע בכל הבן, כי גול אותה מטריה יש נקי בדעבר. העובדה שהמחבא חילק את שני הסעיפים, משמע שהם לא תלויים זה בזה, והם באמת לא תלויים זה בזה. כי סעיף חופי זה תחום הסדשן בסמן מן, וכשתחום הסדשן פוסק שבן לא צריך להתחשב ברצון האב כאשר השאלה היא באיזה ישיבה ללמוד, הוא כלל לא מביא את הגמור במגילת הזן, ועוד אותה מטריה איזה כבדה בהם, הוא מביא מקורות אחרים, משמע שזה לא קשור זה וזה. הרי כבר אמרתי מקודם בתחילת השיעור שאף על פי שגודל אותה מטריה יויסה מכבדה בהם, כבדה בהם דוחה את המטריה, ולכן זה לא יכול להיות נימוק מסימן סיף חופי. מה כן היסוד של סעיף חופי? עיקרון שונה לגמרי, לא קשור לתלמוד תורה, אלא דווקא להגדרות של כבדה ואם. אבא לא זכאי להכתיב לבן איפה ללמוד. יש גבולות במצוות כבדה ואם. הרמ"א באותו סעיף מוסיף הלכה נוספת. אם הבן רוצה לשאת אישה, ואבא רוצה שיקח אישה אחרת, הוא לא צריך לשמוע בכל אבא. משמע ששתי הלכות האלה מבוססים על אותו עיקרון. לכבד אב ואם יש הגדרות ויש גבולות. אבא לא זכאי לכפות את רצונו על בנו בכל דבר שהוא. עיקר מצוות כבד אב ואם זה מאכילוי משקהו, מרחיצוי לדאוג לצורכי האב. יש ראשונים כמו הרשב"א בעירבון הספי שאמרו זו המצווה ותו לא. אבל החסון איש כותב מי יודע, וכך כבר כתוב ברש בגופו, באותו קטע ביבו מספי. עיקר מצווס כבד אב זה רק לשרת את האב, כפי שמשמע מדבר הגמור בקידושי. אבל יש גם מצווה לעשות נחס רוח לאב. אבל לפי הבנתי הדברי הרש הוא זה רוצוין התואר. אני הרבה מדבר על ההגדרה הכללית של רוצוין התואר. אני לא זוכר באיזה סימן, אבל במכלסו של דבורים יש סימן רוצן התואר. אתם זוכרים איזה סימן זה אולי? אני תמיד מתנצל. אני זוכר את הקצי סוכרי שם יותר טוב מאתה מכלסו שם. מסיבה מאוד פשוטה. כשהייתי צעיר לא היה מכלסו שם, זה לא גרסדיה. אז מה שלמדתי בצעירותי, אני זוכר יותר טוב ממה שלמדתי אחר כך. אני לא זוכר איזה סימן, אבל במחסור של דבורים יש סימן שכותרתו לא צריך לתואר. והבאתי שם הרבה סוגיות שמהם אנחנו לומדים. אני לא רוצה לחזר לאף אחד. גם תרי"ג מצווה נראה לנו קשה מדי. יש הרבה יותר מתרי"ג מצווה שאנחנו מחויבים בהם. כי מעבר לתרי"ג מצווה זה לא מצליח לעשות לא צריך לתואר, ולא צריך לתואר מתבטאת מעבר לתרי"ג מצווה. והבאתי הרבה מקורות שאין זמן עכשיו לעזור עליהם. אבל הבנתי את דברי הרשב"א הוא כך: מצווה כיבוד אב כמצווה מוגדרת זה רק לדאוג לצורכי האב, אבל לא רוצה נטר אם בן באמת מכבד את אביו, הוא רוצה לעשות לו נחס רוח, לשמח אותו, ולכן ראוי לבן להשתדל השתדלות מאומצת וגדולה לעשות רצון האבא, אבל לא בכל מחיר. יש דברים שאבא לא זכאי להכתיב לבנו, הוא לא זכאי לומר לבנו את מי הוא יישא לאישה. זו החלטה שלפי דעת תורה שקופסת תורה, אדם צריך להחליט מי הוא רוצה לשאת לאישה. כך גם אבא לא זכאי להכתיב לבן את מי ללמוד. הגמרא אומרת לא מכל רב אדם זוכה ללמוד, לא אלא מי ללמוד אדם במקום של ליבוי חפץ, ולכן הבן הוא זה שאמור להחליט איפה הוא רוצה ללמוד. וזה פשר סעיף חופי. זה לא קשור לסעיף יהוד ג' גודל תלמטרי יש נקי בדעה ואם. יש פה עיקרון אחר. לא אלא מי ילמד אדם במוקם שלי בחופץ, הוא צריך להרגיש ממי הוא רוצה ללמוד, ולכן אם הוא מרגיש בטוח הוא שיצליח ללמוד מנה פלויני, הוא לא צריך להתחשב בצון אבא. אז כבר סיפרתי בעבר, לפני שנים אני זוכר באו אליי פעם הביתה אבו בנו לדין תואר, לא ממש דין תואר אלא עם ויכוח שאני אחריע ביניהם.
הבן רצה ללמוד, הוא רצה לנסוע לאמריקה ללמוד בישיבה באמריקה, והאבא רצה שילמוד דווקא בארץ בישיבה אחרת. האבא היה מאוסס, הבן היה מלא ביטחון עצמי. הקשבתי לאבא, הקשבתי לבן, פסחתי, אתה צריך ללמוד איפה שאבא רוצה בארץ, ואין לך זכות לנסוע לחוץ לארץ, והוא היה עמום. אז הוא שאל, מאיכן דמתוני, הלא הוא עשה שיעורי בית, והוא ידע שיסיף מופרש בשולחן ערוך, שהוא לא צריך לשמוע מאבא. אמרתי לו, אולי למדת את השולחן ערוך, אבל לא למדת את התחום הסטודנטיאלי, ואם היית מדקדק היטב בשולחן ערוך, היית רואה גם בשולחן ערוך, כתוב. אם הבן רוצה ללמוד בישיבה פלוני, מפני שהוא בטוח שמאויסוי רב, הוא יזכה ללמוד, ואבא לא רוצה, לא צריך לשמוע. אני הקשבתי לך, אתה אפילו לא יודע איך קוראים לראש השיבה שם, אז מה אתה רוצה? רוצה לנסוע שם לחצר, החברים שלו שם, שמח, כל יום יש אירועים, יש לו סיבות טובות לנסוע לאמריקה לישיבה, אבל לא על זה דיבר אצלו מסדה שם. לא על זה דיבר שולחן ערוך. הדין הזה מבוסס על מה שאמרו חז"ל, לא מכל רב אדם זוכר ללמוד. כל שאר הדברים שהוא רצה לעשות בישיבה, אפשר לעשות כאצל כל רב, גם אצל רבנים אחרים, לא צריך דווקא לנסוע לאותה ישיבה. ולכן אמרתי, לדעתי, אבא צודק, אתה צריך ללמוד איפה שלומדים, ואין לך זכות לא לשמוע לאבא ולצער אותו וללכת ללמוד במקום אחר. אז יש פה את היסוד, לא עם הכל רב אודם זוכר ללמוד, ולכן אמרו שהבן הוא זה שצריך להחליט ממי ללמוד, כשם שהוא זה שצריך להחליט את מי לשאת לאישה. כי זה מטבע הדברים שבו אדם לא צריך לשמח את אבא במחיר התכלס שלו וחייו הוא. כי מה שחורג מעיקר מצווה סקיבד אב זה לרוצן התוארת תלוי לפי העניין, לפי המצב, לפי שיקולים שונים, ולא תמיד המצווה הכללית של רוצן התואר גובר על כל דבר אחר. אז הרבה יש להעריך בסוגיות אלה, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז שאלות כאלה עולות על הפרק מדי פעם, בפרט בדור כמו שלנו שזה דור תפוך. אז אני זוכר פעם באו אליי שוב אב ובן. האב הוא חסידי, הוא שלח את הבן ישיבה לטייב. כשהגיע לפרקו, פתאום האבא רוצה שילבש טריימו. והבן אומר שזה לא אני, אני גדלתי בין ליטאים, אני לא רואה את עצמי בשטריימר, אבל האבא אומר, סבא שלך לבש ספודק, אז אתה לא תלבש לפחות שטריימר, לא בא בחשמון. אמרתי לאבא, אז היית צריך לחשוב על זה כשלחת אותו לישיבה, אתה שולח אותו לישיבה ליטאית, הוא מגולח זקן, עכשיו כשהוא הולך להתחתן אתה רוצה פתאום שיפשוט צורה וילבש צורה ויגדל זקן וילבש טריימל, זה לא הולך ככה, ואני הייתי סבור שזה יותר מדי לגרוש מהבן, אבא היה צריך לתת לו חינוך אחר, וזה מה שהוא יצפה ממנו בעתיד. אז אם הוא היה חסיד, אז הוא רצה גרטל כזה, ואבא היה אומר אצלנו במשפחה שהוא גרטל אחר, הייתי אומר, אבל מה שזה גרטל שאבא רוצה, למה לא, תשמח את אבא, מה זה משנה איזה גרטל אתה הולך? אז ברוצן התוירו, שמעבר לעיקר החיוב, צריך לשקול כל דבר בפלס הדעת והחוכמה ולפי מציל השחיים. יש דברים שאבא לא אמור לכפות על בנו. יש דברים שבן אמור להתחשב באבא, גם אם זה לא כל כך נראה לו כדי לעשות נחס רוח לאבא. וזה רוצן התוירו, שהיא מעין הרחבה של עיקר מצווה סקיבת אביהם, שלמדנו מדברי הרשב"א ביבוא מסדרי. אז רק לסיומם של דברים, בחוט המשולש, חוט המשולש זה ספר על תולדות חייהם של שלושה גדולי עולם, רבי עקיבא איגר, החתן שלו אחסם סופר ואחסם סופר. יש שם סיפור מדהים. אחסם סופר עשרות שנים לא ראה את אמו, כי ידוע הוא נולד בפרנקפורט, היה רב בכמה קהילות, הגיע לפרשבורג, שם היה עשרות שנים רבה של פרשבורג, ואמא לא ראתה אותו הרבה הרבה שנים. לפני מותו, לפני מותה, האמא כתבה מכתב אצל סופר שהיא משתוקקת לראות אותו לפני מותה, אם הוא יכול לבוא לפרנקפורט. אנחנו מסויפנו אז בבייסדן, והם פסקו שתלמד תורה דרבים זה שלא ייסע. והוא לא נסע, ואימו לא ראתה אותו לפני מותה. ואני מודה, אולי עודה ואיבוש, אם מחסם סויפר היה בעל שורותי, כמובן שאני אומר את זה בדרך בדיחותה, אין לי ספק שהייתי פוסק לו, ודאי שייסע. ודאי שייסע, מה זאת אומרת? אמא לא ראתה אותך עשרות שנים, מגיע לה. אמא שגדלה בן כמו מחסם סויפר, מגיע לה, ולפני מותה לראות אותו. אז מחסם סויפר לא שאל אותי כמובן, אבל יש לי שאלות מעין אלה חדשים לבקרים, רק עוד מזמן לא רב, בא אליי אברך. שאביו בחוץ לארץ, לא עלינו, חלה מאוד, והוא היה במצב סופני, והוא ביקש מהבן שהוא רוצה לראות אותו לפני מותו, הוא ידע שקיצו קרב, והיה באמצע הזמן. ואברך בא לשאול אותי, זה אמצע הזמן, הוא לא בטוח שחבר רוסי יחזור אליו, אם הוא יעזור באמצע הזמן, וממש גערתי בו. אמרתי, אבא שוכב על ארז דבר? הוא רוצה לראות אותך? ודאי שזה דוחה את המטרד, יש לך כיבודיו קדום וזה. זה לא כוס קפה. אבא שרוצה לראות את ילדיו לפני מותו, אני מאוד הפריע לי אפילו עשר מהספק. מה זאת אומרת? ודאי שאתה צריך לנסוע. תחזור, תמצא חברוס אחרת, או אותה חברוס, והוא נסע, כמובן. אז הסיפור הזה אומר את דרשני. אז שני דברים אני רוצה לומר. קודם כל, אין לשאר מה זה הרבות הסתר של חסם סויפה. חסם סויפה גידל תחת ידו את כל גדולי הדור בדור שאחריו. כל גדולי הונגריה וגליציה היו רובם הגדול תלמידי חסם סויפה. חסם סויפה, ישיבת פרשבורג, היה ישיבה אחת הגדולות בימיו מן הסתם. ובכלל חסם סויפה, מי יכול להעריך את התארה שלו? וצריך גם להבין שזה לא היה כמו היום לעלות על מטוס, לטוס 10 שעות, לבקר את אבא ולחזור תוך כמה ימים. הנסיעה מן הסתם היה מדובר בשבועות רבים שחסם סויפו לא יהיה בפרשבורג, אז זה משהו אחר. אבל עיקר הרגושס לידי, כך הרגושס לידי, לידי יוימלי, שחסם סויפו הכיר בצדקותה של אמו. אמו של חסם סויפה הייתה צדקת נשגבה, וחסם סויפה דיבר עליה כאו... חסם סויפה אמר שהיה לה רוח הקודש כידוע. חסם סויפה הכיר בצדקותה, שכאשר היא תשמע שבייס דין היה סבור שהבות הסתר של חסם סויפה כל כך חשובה שהוא לא יכול לנסוע לראות את אמו, חסם סויפה ידע שאמו תשמח בליבה ותודה לקודש ברוך הוא שזכתה לבן כזה שמאיר פני עולם בתורתו, ובשמחה תוותר על שאיפתה לראות אותו לפני מותה. כך אני מבין את הסיפור הזה. אז מכיוון שלא מדבר בפסק מופשט כללי, אלא בסיפור במייסה שהויו, כך אני מסביר ומבין את הסיפור, ולכן אני לא חוזר לי מהפסק שנתתי לתו אברך שילך באמצע הזמן לבקר את אביו, ומצווה זו דוחה מצווה של תלמוד תורה, כפי שאמרנו בתחילת השיעור. אז עסקנו היום בסיפור של ינקו ובינו שעזב את יצחוק י"ד שנים וישב בבי שם ועברם, וכאן הוכיחו חז"ל שגודל תלמוד תורה יויסו מכיבד אב ואם, ובשיעור היום היו הגדרות בתחום של מצווה תלמוד תורה והגדרות בתחום של כיבוד אב ואם. הסוגיה הכללית, מה שאמרו חז"ל, גדול תלמוד תורה יויסו מכיבוד אב ואם. אז השבוע אנחנו לומדים הרבה על יעקב ובינו. גמרנו את הסוגיות של אברהם, של יצחק, ועכשיו אנחנו אצל הצעיר והבכיר שבאובויס יעקב ובינו. ותמיד כאשר אנחנו עוסקים במסורת, אני מזכיר מה שאמרו חז"ל בתורה דבריהו, חי אבותם לא אמר, מוסה יגיעו מעשה למעשה אבותיי. אז מה הם מעשה אבותיי? כתוב בזוהר הקודש. שאברהם, יצחק, יעקב מכוונים כנגד תורה, אבוידו וגמילוס חסונים. כך כתוב בסויה. אז מה זה אברהם? כל אחד יודע. תיתן חסד לאברהם. אברהם זה חסד. מה שמספרים לנו על אברהם היה אשר ויתר אשר, אוהל אברהם שפתוח מכל דלת רוחותיו, הכנסת סוחם של אברהם, מה זה בריסוי של אברהם אבינו? מי יודע? מה זה בריסוי של אברהם אבינו? שאלה שטותית, כל אחד יודע להכניס לו בריסוי של אברהם אבינו, אבל זו לא תשובה נכונה. ודאי שמצווה מילה זה בריסוי של אברהם אבינו, אבל בריסוי של אברהם אבינו אנחנו אומרים לא רק בבריסוי אלא גם בברכת אבלים. המחזיקים בבריסוי של אברהם אבינו, ורשי בכסוב דף חס מפרש, בריסוי של אברהם אבינו זה גמילוס חסודים, כי גמילוס חסודים למדנו אברהם אבינו. כך שבריסוי של אברהם אבינו יש בו כפל משמעויות. אברהם זה חסד, מה זה יצחוק? יצחוק זה אבוידו. יצחוק היה מוכן להקריב את עצמו קורבן אוילו על גבי המזבח, יצחוק זה אבוידו. יעקב אשתם יושב אוירולים. יעקב למד יהודה לצ'ון בבי שווה, יעקב זה תוירו. בקבולה אנחנו יודעים ששלושת הספירות חסד גבורות הפרס הם אברהם, יצחוק, יעקב. נצח עוד יסוד מלכוס זה מושען יוסף דוד, חסד גבורות הפרס זה אברהם, יצחוק, יעקב. פחד יצחוק זה גבורה. בברוכס דף נון חס כתוב בגמור את טיף ארס זה מתן תוירו. כך שמשתלב חסד גבורות הפרס עם תוירה בוידי גמר סודם זה אברהם יצחוק מיינקב. אז יינקב זה עמוד התוירו, וזה מתקשר למה שלמדנו דווקא מיינקב שגודל תלמטוירו ליוסם מקיב ודעה והם יקרותה וחשיבותה של תלמטוירו לומדים אנחנו מיינקב ובינו. אז הרבה פעמים אמרתי שצריך הסבר. חזל אומרים תוירו, אבוידו, אחר כך גמינס כוסודו, ודווקא יצא לעובס, הסדר הוא הפוך. אז למה זה מתחיל עם חסד? אבוידו, ואחר כך תוירו. חייב להיות הסבר לזה. ולי ביועים על איש ההסבר הוא מאוד פשוט. ואמרתי את הדברים רק אתמול במוסקווה. הייתי יום וחצי במוסקווה, ואמרתי שם כמה שיעורים, ודימרתי על ציבור אברכם, שכולם עוסקים שם בקירוב. אמרתי, אברהם אבינו מגיע לעולם מלא בערות, אוי ודה עליל, אוי ודה אוי לזור הכולם, הם היו תולים מודעות שאברהם אבינו אומר שיעור אחר הצהריים. מי היה בא? מי זה עניין השיעורים של אברהם אבינו? יכול להיות הרשיב הכי גדול, אבל אוי ודה אוי לזור היו מפרסמים מודעות בכל העיתונים שלשמונה בערב אברהם אבינו אומר שיעור בהלוכה ובהגודל. אף אחד לא היה מגיע. מה עשה אברהם אבינו? הוא הקים אוהל ענק, מסעדה בעצם, מסעדת גורמה לשוינס בחר, והוא קיבלו מי שנכנס. אז היה לו ציבור עצום, כולם באו לאכול. לפני שהלכו שאלו מה המחיר, אברהם אבינו אמר לא, זה אין מחיר, זה בחינם. אז התחילו להודות לו. אברהם אבינו אומר, לא לי אתם צריכים להודות, אלא הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש לנו זה מיודי המלאו, הדבדוי לו הרחובו, אז הודו לו קדוש ברוך הוא. אם אדם כבר מודה לקדוש ברוך הוא, אז אפשר למשוך את ליבו גם לתוירו. ולכן אצל אברהם אבינו בעצמו זה התחיל קודם כל עם גמילס חסודים. ובגמילס חסודים לתפילה, להודיה. כי אדם שגמרו איתו חסד מבין שהוא צריך להודות, ואברהם אבינו פקח את עיניהם. לי אתם עודים, אני רק שליח, לא נתתי משלי, הקודש ברוך הוא זה שנותן. אחר כך כבר אפשר כאשר לאורות נפתחים גם תוירו. ולכן אברהם יצחק יעקב זה חסד, אבוידו, ורק אחר כך. אז כאשר אנחנו באים לדבר על אנשים שרחוקים לגמרי מתוירו, זה צריך להתחיל עם הערת פנים, הם קירו לרבות, הם גמילות חסדים, ורק כך אפשר למשוך את ליבם גם לקורס התוי ולהוידויה, ואחר כך גם להכניס אותם לביס המדרש כדי ללמדם תוירו. ולכן אצל הרוסינו הגדוי שם אותם שלושת עמודי עולם, אבל הם מופיעים בסדר הפוך. אז ירוסי שנזכה תמיד לעשות רצון אבינו שבשמיים, ללכת בדרך היובויס, וכאשר אנחנו דבקים בדרכו ושהקודש ברוך הוא מקומם עלינו וזוכר לנו חסד היובויס וזוכר חסד היובויס ומי ויגאו לו לבני גניהם למען שמוי ויעבו, שנזכה לישוע סלומים במהרו ויומנו ומאמן.